יש לי הרגשה שאתם תאהבו את הסרטון שמצולם עכשיו. בסרטון הזה אנחנו ניגע בשלושה נתיבים להשיג חופש כלכלי. עכשיו, יש לי מספיק סרטונים בערוץ שמדברים על מה זה חופש כלכלי, אנחנו לא ניגע בזה בסרטון הזה, אבל ברמה העקרונית זה החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, עם מי שאנחנו רוצים, כמה פעמים שאנחנו רוצים, ובמילים אחרות שאני אוהב להגיד את זה, זה כשהמניעה שלי לעשות את אותו דבר שאני חפץ בו, זה לא זמן וזה לא כסף. כלומר, אני יכול לרצות לטוס עכשיו לראות איזה משחק בלונדון, ואם עוצר אותי זה שאין לי זמן כי אני עסוק בעבודה שלי, אז זה לא חופש כלכלי. אם עוצר אותי אין לי כסף לשלם את העלות של הדבר הזה, אני גם כן לא בחופש כלכלי. יחד עם זאת, אם עוצר אותי כי יש חתונה שאח שלי מתחתן ואני לא יכול להגיע, זה בסדר, החיים מלאים באילוצים. אז זהו, ככה פחות או יותר, מה זו באמת ההרגשה הזאת, ההגדרה של חופש כלכלי. אבל עוד פעם, בערוץ שלי יש המון סרטונים שיורדים ממש יותר לדקויות של ההגדרה, ואני ממליץ לכם או מפציר בכם לצפות בהם. הנושא של הסרטון היום, שלושה נתיבים לחופש כלכלי, הוא בא בעקבות, נתן לכם קצת הרקע, הוא בא בעקבות שיחה שהייתה עם כמה חברים, חלקם אנשים שמשקיעים, אינבסטורס, על העולם הזה של חופש כלכלי, העולם הזה של השקעות, וזה אנשים שנמצאים כבר בחופש כלכלי, והיפה הוא שכל אחד עשה את זה בצורה אחרת, מה שמראה שיש כל כך הרבה דרכים להגיע לפסגה. ובעקבות אותה שיחה קיבלתי את הסוג של השראה לבוא ולפרט בסרטון הזה על כל שלושת הנתיבים, אבל זה לא רק זה, אני אתן מתוך הניסיון או ההבנה שלי מה הפלוסים, מה היתרונות ומה החסרונות, מה החסרונות של כל אחד מהנתיבים, ובסוף הסרטון אני גם אתן לכם את הדעה שלי האישית, איך אני בכלל רואה את התמונה הזאת לגבי הנתיבים ומה ההמלצה שלי לבוא ולעשות. אז having said that, אחרי שאמרנו את הדברים האלה, בוא ניגע בנתיב הראשון לחופש כלכלי. אבל עוד שנייה אחת לפני כן. העניין הזה של להגיע לחופש כלכלי הוא מצד אחד מאוד אישי, כי לכל אחד מאיתנו יש רצונות אחרים, וכל אחד מאיתנו זקוק לסכום אחר, שזה הסכום שאמור להגשים את הרצונות, את המחיה שלנו, סכום אחר. מה שאומר שהיעדים להגיע לחופש כלכלי הם שונים מאדם לאדם. הרי בסוף זה צריך להיות סוג של מנגנון, אשכול נכסים שמכניס כסף בצורה שוטפת כל חודש בחודשו, שזה אמור לשלם את ההוצאות שלנו, את ההוצאות שלנו לא בהוצאות שאנחנו יכולים לחיות איתם, את ההוצאות באותה רמת חיים שבה אנחנו חפצים לחיות, לא מה שאנחנו יכולים להסתדר. יכול להיות שאנחנו יכולים להסתדר מצוין עם 10,000 שקל בחודש, אבל בפנטזיה שלנו אנחנו צריכים את ה-28,000 שקל, 30, אולי 50, של חלק זה יהיה סכומים הרבה יותר גבוהים. מה שאומר שהסיפור הוא מאוד מאוד ספציפי, אינדיבידואלי, לכל אחד ואחת מאיתנו. כדי שבכלל נפסע בנתיבים, אנחנו חייבים לדעת מהו מספר הזהב שלנו. עכשיו פה אתם חייבים לצפות בסרטון שלי, 9 צעדים, 9 שלבים לחופש כלכלי, תחפשו אותו. מאוד יכול להיות שצפיתם בו, צפו בו כבר נכון למועד צילום סרטון זה, למעלה מ-6,000 אנשים, זה קיבל קרוב ל-200 תגובות, לא לייקים, תגובות, ומאות רבות של לייקים, אז אני מפציר בכם, אם לא צפיתם בסרטון הזה, חופש כלכלי, 9 צעדים לחופש כלכלי, תצפו בזה. בכלל, לשמחתי, החיפוש של חופש כלכלי ביוטיוב הוא ישר מקפיץ לתוצאות הראשונות, סרטונים מתוך הערוץ שלנו, מה שאומר שאנחנו עושים את העבודה נכון ואתם אוהבים את התכנים. עד אם זה ככה, אני אשמח כבר עכשיו ללייק, עוד בטרם ניגע בשלושת הנתיבים שמובילים לחופש כלכלי. אז שימו לייק שהאלגוריתם ידע שמחבבים את הערוץ. הנתיב הראשון הוא הנתיב של שוק ההון. לא באמת הפתעתי אתכם. עכשיו, מספר הזהב שלנו זה אותו מספר שאם אנחנו ניקח אותו, את הסכום, שזה למעשה שווי שוק, שזה נכסים פחות התחייבויות, נגיע לאותו מספר זהב, שכפי שאמרתי הוא שונה מאדם לאדם, אם נשים אותו במסלול, יש את חוק ה-4% שיניב 4% בשנה, זה אמור להיות הסכום שאמור להספיק עבורנו למחיה. אם אנחנו מסתפקים ב-10,000 שקל לחודש, אנחנו נצטרך הון של 3 מיליון, אם נצטרך 20, אז 6 מיליון, אתם כבר מבינים את ה- למה המספרים האלה שונים. עכשיו, כדי להגיע לאותו הון עצמי, כשאנחנו מדברים על האפיק הראשון, האפיק של שוק ההון, אנחנו באיזשהו מקום בונים לא רק על כספים שאנחנו מכניסים אל תוך שוק ההון, אנחנו בונים על זה שגם יקרה משהו נוסף. ומה זה המשהו הנוסף? אחד, ששווי הנכסים, שתכף ניגע מה הם, יעלה. דבר נוסף, שאותן חברות שנשקיע בהן במסגרת שוק ההון, הם גם יפעלו נכון, ואז לא רק ששווי המניה שלהם יעלה, מה שיגדיל את שווי השוק שלנו, ואת אותו הון עצמי יקדם אותנו לנקודה שרצינו, לאותו מספר זהב, הם גם יחלקו הכנסות, יחלקו דיבידנד. ואז גם יש עלייה בשווי המניה, גם יש דיבידנד שמחולק אלינו, כי אנחנו חלק מבעלי המניות, ואנחנו נרצה את אותו דיבידנד גם כן להשקיע מחדש בחברות האלה. כלומר, פה יש רכיב מאוד חזק שזה ריבית דריבית, זה ה-compound interest. איינשטיין הגדיר את זה כשיבת פלאי תבל, זה הפלא השמיני, ממש ככה, הכוחה של הריבית דריבית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שוק ההון, אנחנו מדברים על מניות, אנחנו מדברים על אגרות חוב, ואנחנו מדברים על הרבה מאוד שילובים שקיימים. יש הרבה תעודות סל שבפועל זה דברים שמאגדים הרבה מניות בפנים, כי זה יוצר פיזור, וזה יוצר הרבה מאוד מכשירים פיננסיים שקשורים לאותו אגף, לאותו נתיב ראשון של שוק ההון. אז, אמרנו שהדברים צריכים להיות אישיים, וגם פה זה אותו סיפור. כי זה לא רק עניין מה הסכום שאנחנו רוצים, זה גם עניין של באיזה גיל אנחנו נמצאים. אם אנחנו, ככל שאנחנו בגיל יותר צעיר, נוכל ללכת על נתיבים יותר, אם תרצו, מסוכנים, כאלה שמניבים תשואה גבוהה יותר, אבל יותר תהיה מובטחת כשזה על טווח הרבה יותר ארוך. לא נעשה את זה כשאנחנו בגיל יחסית מאוד מתקדם, ופתאום חלילה נחווה נפילה של השוק, ואין לנו באמת את ה-10 או 15 שנים לחכות שהשוק יתקן את עצמו. אז גם פה, כל האפיק הזה צריך ממש להתייעץ עם מומחים, עם אנשים שמבינים, וגם קצת ללמוד, או יותר מקצת, ללמוד, להבין איך הדבר הזה פועל, כדי להתאים את אסטרטגיות ההשקעה, ואני אומר לכם, יש אין סוף אסטרטגיות של השקעה בשוק ההון, ואנחנו צריכים להתאים אותם אלינו, למצב שלנו, בין לגבי המטרות שלנו, כפי שאמרתי בהתחלה, לגבי הגיל שלנו, ועוד כל כך הרבה דברים, כמו איזה נכסים אחרים יש לנו, בכלל מה המצב הפיננסי שלנו, ועוד. היתרונות בהשקעה בשוק ההון הם. מצד אחד, זה מאוד קל ונגיש. יש לכם חיבור לאינטרנט, אתם בעולם המערבי, זה מאוד פשוט לפתוח מה שנקרא ברוקר אקאונט, חשבון שדרכו אני קונה ניירות ערך, אפשר לעשות את זה באמצעות בנקים, באמצעות חברות ביטוח או ברוקרים אחרים, זה קל וזה גם לא מאוד יקר כל התהליך הזה. אז פלוס אחד שהוא מאוד גדול, כמו שאמרתי, זה קל וזה נגיש. הפלוס השני, זה לא מצריך הרבה כסף. כלומר, תיאורטית אנחנו יכולים להתחיל להשקיע החל מסכומים קטנים, $100 בחודש. אין בעיה לעשות את זה, זה אפשרי וזה יתרון מאוד גדול. עוד יותר, כל העולם של ההשקעה בשוק ההון, אם אנחנו לא הופכים את זה למעין מקצוע כמו סוחרים יומיים, שאז זה כבר עבודה, אנחנו נראים פה על השקעה והשקעה לטווח ארוך, אז זה די פסיבי, כל ההתעסקות עם זה היא פסיבית, והיא גם אפילו אפשר להפוך אותה לאוטומטית. אני מכיר אנשים שיצאו לחופש כלכלי מזה שהם השקיעו בסך הכל בשתי תעודות סל. זה הכל, תעודת סל זה ETF, Exchange Trade Fund, ולא אסביר עכשיו בדיוק מה זה, תחפשו, תלמדו, אבל כל מה שהם עשו זה דחפו עוד ועוד כסף לתעודות האלה, אז אתם מבינים שלא צריך פה להיות גאון גדול כדי לעשות את זה, פשוט צריך להיות עקבי, ולעשות את זה כל הזמן. אז אחד מהיתרונות עוד הפעם, שהדבר הזה הוא גם מאוד די פסיבי, לא מצליח עכשיו הבנה כמו בנדלן ניתוחים של שוק, ואפשר לעשות את זה גם בצורה אוטומטית, שאנחנו מפקידים כספים בצורה עקבית כל חודש או כל תקופה. דבר נוסף, יתרון נוסף שיש בהשקעה של בשוק ההון, זה שזה, כמו שאמרתי, זה גם לא מצריך אפילו מאמץ. זה לא עכשיו איזה שאני צריך לשפץ דירה או משהו. אז זה גם ממש פסיבי במהות של זה. זה לא מצריך מאמץ. אפשר לעשות את זה אוטומטי. אלה היתרונות. לצד אותן יתרונות, חייבים לבוא ולהגיד גם מהם החיסרונות של הסיפור הזה. אז חיסרון ראשון, אנחנו עדיין עוסקים בשוק ההון. יש כאלה שיגדירו את זה כקזינו, זה ממש לא אם יודעים מה אנחנו עושים. אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, זה חד וחלק קזינו או רולטה או גרוע מזה. אבל עדיין מדובר פה בתחום השקעות שיש בו סיכון, ואנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון שאנחנו עלולים להפסיד גם את כל הכסף ששמנו בשוק. הדבר הזה, זה לא אמור לקרות אם פועלים נכון, אם פועלים לאורך זמן, ואם לא הולכים על דברים ספקולטיביים, אבל המחשבה הזאת, אנחנו צריכים להבין שלכל דבר יש שני צדדים, יש פה אלמנט של סיכון. הדבר השני, החיסרון השני, שזה מצריך השקעה של כסף בתוך התיקים. כלומר, אם מדברים על זה להקצות 10% מההכנסה הפנויה לדברים, להשקעות, עזבו שרוב האוכלוסייה חיה במינוס ולא מקצה 0.5%, כי להפך היא מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה. אבל אחד החיסרונות פה, שאם אנחנו רוצים שהדבר הזה יעבוד, אנחנו צריכים להיערך להשקעה של סכומים גבוהים יותר מאשר 10%. במקרים קיצוניים גם 60% ו-70%. אני יודע, אנשים אומרים, אני בקושי חי על מה שאני מכניס, אז זה אמור אולי לגרום לנו להגדיל הכנסות או לפתוח את הראש לנו באפיקים אחרים. אבל אחד היתרונות, החסרונות, זה שפה זה מצריך הכנסה גבוהה יותר של כספים לתוך האפיק הזה, לתוך הנתיב, אותו נתיב ראשון לחופש כלכלי שאנחנו מדברים עליו עכשיו. הדבר, החיסרון הנוסף זה, אתם מבינים את זה, שזה לוקח זמן. זה מיועד להשקעות שהן בלונג טרם, הן השקעות ארוכות טווח, וצריך להבין את זה. זה לא משהו שאנחנו שמים קצת כסף, בטח אם זה סכומים לא גדולים בהתחלה, ומצפים לראות בום תוצאות או להתקרב מהר מאוד למספר הזהב שלנו. זה לא יקרה. זה השקעות לטווח ארוך, זה מצריך זמן. חיסרון נוסף, זה מצריך גם עצבים חזקים. הייתי אומר שזה אולי פחות מתאים לאנשים שיש להם הסתייגויות מרכבות הרים. כי אנחנו יודעים שסטטיסטית כל איקס זמן יש מפולות גם בשוק ההון. ככה זה, יש עניין של סייקל עם מחזוריות, יש מפולות. כשיגיעו המפולות, שם אנחנו צריכים את העצבים החזקים שלנו. ואיך אומרים, it's easy to say, hard to apply. קל להגיד את זה, אבל די קשה ליישם את זה כשזה קורה. כשיש לכם תיק ששווה מיליון שקל והוא פתאום נחתך והוא שווה 700 או 660 ויש תחושה בעולם של משהו מאוד רע, יש הרבה פעמים אנשים נשברים, אין להם את העצבים החזקים, שאני כבר אומר שזה צריך, לא סתם זה חיסרון, והם אומרים, אוקיי, זה לא בשבילנו, זה תרמית, בלה בלה בלה, שולפים את הכסף ולמעשה הם קיבעו הפסד, לפי הדוגמה שנתתי עכשיו, זה יכול להיות הפסד של 350 אלף שקלים מתוך תיק של מיליון, מה שקרוב לוודאי, אף אחד לא מבטיח לנו כלום, בכלל בחיים ובטח לא בעולם ההשקעות, זה שקרוב לוודאי שאחר כך יהיה תיקון בשוק והזמן ירפא את מה שקרה, אבל למי שלא היו עצבים חזקים, ומי שהיו לו עצבים חלשים והוא יצא החוצה, הוא כבר קיבע את ההפסד. הוא עכשיו רק יכול לשבת בצד, לקלל ולראות איך השוק ממשיך לדהור קדימה, איך השוק מתקן, אבל הוא כבר לא נמצא על הרכבת הערים הזאת. הוא יצא בדרך, הוא יצא בתחנה, הוא לא יחיק על התחנה הסופית. אז אנחנו צריכים להבין את החיסרון הזה כשאנחנו פונים להפיק הזה. צריך שיהיה לנו עצבים חזקים. ואני חושב חיסרון נוסף שקיים, שהוא מכיוון שאמרנו שצריך להשקיע בזה הרבה כספים, זה לא באמת יצמח לגמרי מ-$100 בחודש, ומגלל שעברנו שזה ללונגרן, ואמרנו שזה מצריך לעבור סייקלים ולהיות עם מצבים חזקים, החיסרון הבא הוא שאנשים, מה לעשות, מאבדים מוטיבציה. וכשהם רואים שזה הולך לקחת זמן, אז אנשים פורשים, ואני אומר לכם, נתקלתי בלא מעט כאלה, שאמרו, לא, זה לא בשבילנו התנודות האיטיות האלה. אבל אתם צריכים לזכור, האפיק הזה הוא מעולה, זה אחד מה, באמת שלושה אפיקים שאני מדבר עליהם בסרטון הזה. היום זה אפיק שאנשים מגיעים איתו כעובדה לחופש כלכלי. אנחנו צריכים להבין את החסרונות, הבנו כבר את היתרונות, וחלק מעניין פה זה עוד פעם, זה להיות ממש בסובלנות, ולעשות דברים בצורה עקבית, ולתת לפלא השמיני של הריבית דריבית, לעשות את שלה. פשוט לתת לחברות להצליח, לתת להם לצמוח, לחלק דיווידנדים, לעלות בשווי ולהתקדם עד שנגיע לאותו מספר זהב. בהתחלה זה באמת לוקח זמן, זה לא שונה מההתחלה של כדור שלג. יותר מזה, אם באופן עקבי, מה שלא מומלץ, נתחיל כל היום לראות מה קורה עם התיק שלנו, עם תיק ההשקעות, אנחנו לא רק שנרגיש שהוא לא מתקדם, אנחנו באיזשהו מקום נקבל את הרושם שהוא בנסיגה, שהוא זז אחורה. ואז שם נבחנים העצבים החזקים, הנחישות, ההתמדה, הסובלנות, שם היא נבחנת. אבל כשאנחנו מתקדמים הלאה, פתאום אנחנו נתחיל לראות את התנודות הגדולות, הכוח השמיני של הריבית דריבית יעשה, הפלא השמיני יעשה את שלו, ואפשר חד וחלק להגיע להכנסה פסיבית באפיק הזה. האפיק השני, אני לא מפתיע אתכם, זה האפיק של ההשקעות בנדלן. אנחנו יודעים מה זה נדלן, אנחנו קונים נכס נדלני, נכס נדלני יכול להיות החל מדירות למגורים שזה סולידי, ולמשרדים, חנויות, לוגיסטיקה, מחסנים, מה לא, קרקעות, עולם הנדלן הוא באמת עולם מאוד מורכב, אבל ברמה הבסיסית שלו זה אלה נכסים שבדומה למניות שמשלמות דיבידנד, פה הכסף שאנחנו נפגשים איתו הוא דמי שכירות שמשלמים סוחרים. אתם מכירים את זה? זה לא באמת מסובך. אז בואו ניגע עכשיו ביתרונות של ההשקעה באפיק הנדלן. יתרון ראשון, ואני אומר פה את הדעות שלי ואני אשמח למטה לתגובות שלכם מה אתם חושבים, שבעיניי אחד היתרונות הוא שכאן, הרי דיברנו שאנחנו רוצים להגיע לשווי הון גדול, אותו מספר זהב שאנחנו רוצים להגיע אליו, לעניות דעתי בעולם הנדלן אפשר לעשות את זה הרבה יותר מהר משוק ההון. עוד פעם, אני לא מדבר על אנשים שהם סוחרים בשוק ההון, כי אז זה כבר עבודה, זה לא שונה. בעולם הנדלן אפשר להשקיע בנדלן, לעשות סוג של עסקאות אקזיט, או לעשות אלמנטים של השבחה, אנחנו ניגע בזה, אבל המהירות היא, בשונה משוק ההון שאמרנו שזה לוקח זמן עד שהדבר הזה מתניע, בשוק הנדלן זה קורה יותר מהר. זה עדיין ייקח זמן, תכף ניגע בזה, שנגיע גם לחסרונות, אבל זה אחד היתרונות שאפשר להגיע פה להון עצמי הרבה יותר גבוה, דרך המסלול הזה, בשונה ממסלולים אחרים. היתרון השני, ואני חושב שזה אחד היתרונות המובהקים של הנדלן, זה העניין של שימוש במינוף. ואני אסביר. כשאנחנו משקיעים באפיק הראשון, בנתיב הראשון, בשוק ההון, לא ייתנו לנו באמת הלוואה להשקיע בשוק ההון. כלומר, אני תמיד אומר שאם אני רוצה לקנות מניות של בנק מסוים, ואני אומר את זה לבנק, אני לא יכול להשקיע במניות שלכם, של הבנק, תן לי הלוואה, אני מוכן לשעבד את מה שאני קונה, שזה מניות שלכם, הם יגידו לי, אנחנו לא יכולים כי זה מסוכן מדי. וזה נשמע מצחיק. מה מסוכן? אני קונה מניות שלכם. אתם לא סומכים על עצמכם שאתם תהיו טובים? כנראה שלא. בעולם הנדלן זה אחרת. עכשיו, יש אנשים שבאים ואומרים, רגע, אבל בשוק ההון לפעמים, לאורך זמן, רואים תשואות גבוהות יותר משוק הנדלן. פה נכנס העולם של המינוף והוא די הופך את הקערה על פיה. למה? כי אם שמתי סכום מסוים של כסף, 100,000 שקלים, בתשואה מסוימת בשוק ההון, בשוק הנדלן אני מקבל תשואה נמוכה יותר, אבל בשוק הנדלן, ה-100,000 שלי יאפשרו לי ללכת על תיק נכסים של בין 300 נגיד ל-400,000 שקלים. עכשיו התשואה, גם אם היא נמוכה יותר מתשואה שמקבלים בשוק ההון, היא לא על 100,000 שקלים שזה מה שהיה לי, שזה מה שהייתי יכול לרוץ איתו בשוק ההון, כאן, בגלל שיש פה יתרון מובהק של מינוף, התשואה, גם אם היא נמוכה יותר, זה לא בהכרח ככה, גם אם היא נמוכה יותר, זה הסכום הרבה יותר גבוה. אז נכון, יש עלויות מימון, זה ברור, אתם בטח כבר תכתבו את זה למטה, אבל יש פה גם אלמנט שיש לי פה סוחרים שעוזרים לי ומשלמים לי את חלק מהמימון, אם לא את כולו, לבנקים. אז העניין הזה של המינוף הוא אחד מהפלוסים המובהקים, אחד מהיתרונות שבכלל אנשים פונים לעולם הנדלן. אז תזכרו את זה, יש פה את העניין של המינוף. דבר נוסף, בנדלן יש לנו יותר שליטה על הנכס. בשוק ההון, קניתי מניות, אני צריך לסמוך על החברות, נכון, אני יכול לעשות פיזור, ללכת על תעודות סל, הרבה דברים אחרים, אבל אין לי באמת שליטה. בעולם הנדלן יש לי שליטה על הנכס. אני יכול לבוא ולהשגיח עליו, להשביח אותו, לעשות איתו הרבה מאוד דברים, כי יש לי שליטה על זה. בשוק ההון אין לי. העניין הזה של השליטה הוא גם כן יתרון בתחום הנדלן. יש לי עוד יתרון בעולם הנדלן, זה עניין של השבחה. אני יכול להחליט שהנכס שלי, אני אגרום לו להכניס יותר כסף, כי אני אשביח אותו. אני אשפץ, אני אעשה עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל אני יצליח להניב עוד כספים, מה שאין לי באמת שליטה בשוק ההון על הסיפור הזה. עוד אחד מהיתרונות שאנשים לא מדברים עליהם, על מינוף הרבה מדברים בנדלן, אבל מה שאגיד לכם עכשיו פחות, זה הגנה נפלאה מפני אינפלציה. אינפלציה, כולכם יודעים, זה מה שאוכל את הכסף שלנו. והנדלן הוא נותן לנו ממש הגנה מפני אינפלציה. כי אינפלציה, מה מדובר? זה על עליית מחירים. אם 100 שקלים אני יכול לקנות 10 מוצרים, כל אחד 10 שקלים, שנה קדימה, קרוב לוודאי שאותם 100 שקלים, הם נשארו 100 שקלים, אבל המוצר יגדל, הוא כבר לא יהיה 10 שקלים, הוא יהיה 14-15 שקלים, ואז אני לא יכול לקנות 10 מאותו מוצר, אני יכול לקנות רק 6 או 7 מאותו מוצר. כלומר, הכסף, 100 שקלים, איבדו מהערך שלהם, וזה מה שקורה כל הזמן, זה אינפלציה. נדלן, הוא נהנה מאותה עליית מחירים, לפעמים הרבה יותר, של יתר הדברים. מה שאומר שהוא לא רק שומר או מגן עלינו מאינפלציה, הוא ברוב המקרים נותן לנו תשואה הרבה מעבר. אז זה לא רק מינוף, שזה הרבה יודעים, יש פה משהו, מכשיר שמגן עלינו מאינפלציה, וזה פלוס שהוא באמת באמת חשוב. עוד פלוס נוסף, זה עניין המיסוי. בנדלן יש הרבה מאוד יתרונות מס. קודם כל, שכירות עד 5,000 שקלים היא פטורה, למעשה 5,070 נכון למועד צילום סרטון זה, וזה משהו שכנראה הולך להישאר, אם אתם עוקבים קצת אחרי, האנשים תמיד רצו להוריד את זה, אבל איכשהו הממשלה, שזה קונצנזוס שלא לפגוע בזה, לא משנה כרגע מה הסיבות, זה משהו ששומרים עליו. וגם המיסוי עצמו, בהרבה מאוד קונסטלציות, אנחנו נשלם מיסוי נמוך יותר על רווחים מנדלן, משהו כמו 10%, ויש גם פטורים כאלה ואחרים, שאם אני מוכר דירות בנסיבות מסוימות, תמיד תתייעצו עם עורכי דין ועם מומחים לפני כן, אין פה איזו המלצה לעשות משהו, אתם חכמים מעבר לזה, אבל נכסים שהשווי שלהם עלה מאוד, יש אפשרות למכור אותם בתשלום מס מופחת, או אפילו ללא תשלום מס בכלל, תלוי בסיטואציה, וזה יתרון מאוד מאוד חשוב. אז שימו לב כבר כמה יתרונות דיברנו, על האפיק השני, על הנתיב השני, לחופש כלכלי, שמדבר על נדלן. וגם פה, כמו בשוק ההון, אנחנו, הנכסים אמורים, בכל מקרה זו הכוונה שאנחנו יוצאים, זו נקודת המוצא שלנו, גם לעלות בשווי וגם לשלם לנו כסף כל חודש. אוקיי, שני הדברים שמאוד אהבנו אותם בשוק ההון, וגם פה יש פה עוד יתרונות של מימון שאני יכול לממן ולעשות ריפייננס ולהשביח נכסים ולהוציא עוד כסף ולקנות איתם עוד נכסים ועוד נכסים, ואז עוד פעם זה אותו אפקט של הריבית דריבית, אבל אפילו יש יגידו על סטרואידים. אז אלה היתרונות של עולם הנדלן. אבל כל דבר שיש לו יתרונות, יש לו גם חסרונות, וזה לא יהיה נכון לא לדבר גם על החסרונות של האפיק הזה. אז החיסרון הראשון בנדלן, זה שזה מצריך הון התחלתי גבוה יותר מהשקעות בשוק ההון. אני יודע שיש הרבה מאוד פטנטים של nothing down ולקנות בלי באמת להביא כסף מהבית, אני לא אומר שאין את הדברים האלה, אבל הם פחות שכיחים. ברוב המקרים, כשאנחנו משקיעים בנדלן או ניגשים לקנות נכס נדלני, אנחנו צריכים לבוא עם סוג של הון עצמי. כן, יש מינוף, אבל אנחנו צריכים לבוא עם הון עצמי, וזה סכומים שהם כבר משמעותיים, יותר גבוהים, וכן, זה איזה חיסרון. אני תמיד אוהב להגיד שיש חבוי בחיסרון הזה גם כן כמה יתרונות, כי אז זה איזה סוג של חסם כניסה להרבה אנשים. לא כל אחד יכול עכשיו להפוך בין לילה למשקיע נדלן. הוא צריך להתכונן, ללמוד והכל, אז לפעמים זה עושה טוב למשקיעים, כי לא כל אחד יכול לבוא וסו-קול להתחרות בהם, אבל עדיין יש פה חיסרון שצריך לבוא עם הון עצמי התחלתי גבוה יותר. דבר נוסף, חיסרון נוסף, יש פה הוצאות נוספות. כי גם אנחנו נצטרך שיפוץ, וגם צריך להשתמש באנשי מקצוע, כמו מתווך, עורך דין, שמאי מקרקעין, אדריכלים, יועצי משכנתאות, עוד ועוד 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 ועוד. אז עוד פעם, זה מינוס, שצריך לקחת אותו בחשבון, זה חיסרון, כי יש פה, מעבר לעסקה, יש עוד X תשלומים שאנחנו צריכים, X הוצאות שאנחנו צריכים לשלם אותם, וצריך לקחת את זה בחשבון. מעבר לזה, בשונה משוק ההון, פה זה לא כל כך פסיבי, בכל מקרה לא בהתחלה. אנחנו עדיין צריכים לעשות משהו. יש סוחרים, צריך להתעסק איתם, לבחור אותם, לראות שלא נפלנו איתם, ולטפל בדירה, לשלוח בעלי מקצוע, כי מה לעשות, תמיד יש איזה משהו, פה סתום, פה צריך להחליף דוד, פה חשבלה, פה תריסים לא עולים, עוד ועוד ועוד, תמיד יש בעיות. אני חוזר ואומר, אני מאוד in favor of של נדלן, אבל פה כרגע אני פורט את המינוסים, זה לא בשביל להפחיד אף אחד, זה בשביל שתיכנסו עם עיניים פקוחות לתוך הנתיב הזה. ואחר כך אני אגע בסוף כפי שהבטחתי בהמלצות שלי. אז חלק מהחסרונות זה שצריך לתחזק את הנכסים וגם את הסוחרים, אין מה לעשות. חיסרון נוסף. אין נזילות, יש פחות נזילות. שוק ההון, אני עדיין יכול, גם אם השוק הפסיד הרבה מאוד כספים, עדיין אני יכול למכור הכל ולהיפגש עם כסף. אז יכול להיות שאני אעשה את זה ואני אפסיד, או דברים אחרים. אבל בטח מניות שהן נזילות. אבל יש לי אלמנט של נזילות. במקרה קיצון, אני יכול להיפגש עם מזומן, ואין לי את זה בנדלן, או בנדלן זה אחרת. אז בנדלן, נכון, יש דבר שנקרא מימוש מהיר, זה שאני אומר, אני אמכור במחירים נמוכים יותר משווי השוק, אז קרוב לוודאי שאני אקצר את משך המחירה, אבל עדיין מדובר בקירות, מדובר לא בכסף נזיל שאני יכול בהוראה לברוקר או לפקיד בבנק להיפגש עם מזומן, זה לא יקרה, זה מינוס שצריך לקחת אותו בחשבון. עוד פעם, אני אוהב להפוך את המינוסים האלה לפלוסים, אני אומר, זה מאלץ אותי לייצר עוד כסף, להגדיל הכנסות, כדי להיות לא בפוזיציה הזאת, זה כאילו מדרבן אותי מאשר אנשים שיש להם תיק בשוק ההון, ואז הם אומרים, טוב, ב-worst case scenario, במקרה הגרוע ביותר, אני אמכור, אני אנזיל חלק מהתיק. פה זה כמו להיות, כמו לשרוף את הספינות בצורה כזו אחרת. אני נכנסתי פה להשקעות נדלניות, אני מבין שיש לי פה חיסרון שאני לא יכול להיות נזיל, אבל החיסרון הזה אצלי הופך להיות יתרון, כי אני לא חי באיזה תחושת עושר מדומה, יש לי פה תיק השקעות יפה ונחמד. לא, פה אני בתחושה של urgency להרוויח עוד כסף ומהר מאוד להיות עוד פעם חסין יותר או נזיל יותר בנכסים אחרים או בכלל. אבל במינוסים אין ספק שעצם העובדה ש נדלן הוא פחות נזיל, זה חיסרון. מעבר לזה, יש את הדברים הנוספים. עוד פעם, בנדלן יש סוחרים, יכול ליפול סוחר גרוע שעושה נזקים, שלא משלם, יכול להיות שאורחים של אותם סוחרים ייפגעו ואתם חשופים לתביעות כתוצאה מזה, או שמהנכס שלכם יהיה נזילות או דברים שיפגעו בנכסים של אנשים אחרים, וגם כן אתם חשופים לתביעות. אז אפשר לנהל את זה, אפשר לדעת, בטח עם הזמן, בטח אם לומדים את זה כמו שצריך, אפשר לדעת איך לצמצם עד לכמעט בצורה אפסית את הסיכוי להכניס סוחרים לא טובים, איך להתגונן מפני אירועים, מקרי ביטוח כאלה ואחרים, כפי שציינתי. אפשר לעשות את הכל, אבל אנחנו צריכים להבין שהדבר הזה קיים. הנתיב השלישי שפחות מכירים אותו, וזה גם כן עלה באותה שיחה שאמרתי לכם עם אותם חברים שהם משקיעים, שכבר יצאו, הם בחופש כלכלי, זה הקמת עסק. עכשיו שימו לב, לא מדובר פה על הקמת עסק שזה איזה מפעל, שזה איזה בית קפה, או זיכיון לא יודע מה למקדונלד או דברים מהסוג הזה. ממש לא. מדובר פה על עסק שבמהות שלו הוא מבוסס על דברים שיש בהם אלמנטים של הכנסה פסיבית, אוקיי? דוגמה, הקמה של אפליקציה, או מחירה של מוצרים דיגיטליים, קורסים אינטרנטיים, ספרים אלקטרוניים, דברים שיש בהם את האלמנט של תגמולים, תמלוגים. הם צריכים להיות שם. או דברים שקשורים לאפילייט, שאנחנו למעשה משווקים לקהילות שלנו מוצרים שאנחנו מאמינים בהם, שאנשים אחרים, כנגד קבלת עמלה. העסק שאני מדבר עליו הוא אמור להיות כזה, וזה הנתיב השלישי לחופש כלכלי, כזה שאנחנו משווקים בו או מייצרים בו סוג של הכנסות שהן באיזשהו מקום מבוססות על דברים פסיביים. זה לא יהיה כך בהתחלה, תכף ניגע שנדבר על החסרונות של זה. אבל מה הם היתרונות? אחד, אני בכלל אומר שהקמת עסק זה הדרכים, אחת הדרכים הכי טובות לצמיחה אישית. כי שם אנחנו נתקלים בכל מה שהעולם מביא עלינו, מנחית עלינו, ושם יש לנו הזדמנות לגדול ולצמוח, אז זה כבר יתרון. אבל לא לזה אני מתכוון. אני חושב שיתרון ראשון זה שאנחנו הבוסים של עצמנו, ואנחנו יכולים באמת לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים. כן, צריך לבוא עם אחריות אישית, לעמוד בדברים, לקיים אותם, לבצע כשצריך, צריך לשים את הזמן, אבל יש לי שליטה מתי. יכול להיות לי טוב לעשות את הזמן ב-4 בבוקר שאני קם, מישהו אחר בלילה. זה לא משנה, צריך לשים את הזמן, אבל יש לנו יותר גמישות, אנחנו עדיין הבוסים של עצמנו. ההכנסה היא יכולה להיות אינסופית בגדול, מה שעדיין הכנסות מסחירויות יש להם איזה תקרה מסוימת ועליית שווי, או שוק ההון. פה תחשבו אפליקציה שנרשמים אליה עשרות אלפי אנשים, ואתם משווקים איזה מוצר בכמה מאות שקלים, ורק איזה 10% מאותם אנשים שמנויים על האפליקציה ירכשו אותו, ואני מדבר על מוצר דיגיטלי, לא משהו שצריך לייצר אותו ולמכור אותו. תבינו את אחוזי הרווח, את אחוזי ההכנסות שיכולים להיכנס פה. זה באמת, אין כאן כל כך תקרה לגובה ההכנסה שאנחנו יכולים להכניס. זה מדבר על עולמות של סקלביליטי, של מוניטיזציה. לא ניגע בזה בסרטון הזה. אם זה מעניין אתכם, תכתבו למטה, מעניין אותנו ללמוד על סקלביליטי, מעניין אותנו ללמוד על מוניטיזציה. אני אגע בזה בסרטונים אחרים, אבל חשוב לי להגיד, זה חלק מהמוטיבים של אותו נתיב שלישי לחופש כלכלי. אז אמרנו, אחד הפלוסים, הכנסה שהיא לא מוגבלת. פלוס נוסף, אפשר להיפגש עם ההכנסות האלה בכל רחבי העולם. אני יכול פשוט להסתובב עם האייפון שלי, עם המקבוק פרו, לטייל איתו, ובכל מקום שיש בו גישה לאינטרנט, לטפל בעסק הספציפי הזה, במוצרים שלי, או בכלל, לייצר תכנים, לעשות מה שאני רוצה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול. ויתרון נוסף, יש הרבה יתרונות, יתרון נוסף שהוא בעיניי מאוד מהותי, זה שהעסק הזה, זה לא רק הכנסות. כמו שדיברנו בנדלן, יש גם שווי, לא רק הכנסות של שכירויות, שוק ההון, יש גם שווי למניות, לא רק הדיבידנד שמגיע. גם העסק הזה הוא בסופו של יום יקבל תג מחיר, הוא יקבל שווי, ואז אפשר למכור אותו. זה לא אומר שתרצו לעשות את זה, אבל תוכלו למכור אותו, יש לדבר הזה שווי, וזה מאוד חשוב. חסרונות. אז ככה, החסרונות הם כאלה. כל דבר בחיים צריך להשקיע זמן, כסף ואנרגיה. בדבר הזה צריך להשקיע לא מעט, הרבה, בטח בשלבים הראשונים, כדי להקים את זה, כדי להשיק את זה, to launch it. אז זה חיסרון, זה מצריך מאמץ מאוד גדול. זה לא יקרה במטה של קסם, זה מצריך באמת עבודה קשה. דבר נוסף, ההכנסה פה היא לא קבועה. מה שסחירות יכול להיות קבועה, דיבידנדים יכול להיות קבוע. פה חודש אחד יכול להיות מדהים, כמה חודשים אחרי זה, בצורת, זה מאוד מאוד תנודתי. צריך להבין את זה, זה קיים. ויש פה גם עניין של עלויות הקמה, בטח בהתחלה. הרי אנחנו פה אמורים לייצר סוג של קהילה שירצו לצרוך את אותם תכנים דיגיטליים שאתם תמכרו. אז יש פה עבודה רצינית, בהרבה מקרים זה אפילו עשרות שעות בשבוע, השקעה של לא רק זמן, של אנרגיה לייצר את התכנים, ללמוד, להתפתח, כסף, תצטרכו גם כן צוות ש מקיף אתכם ועושה את זה, אבל עוד פעם, זה נתיב שהוא מאוד מאוד מומלץ. אז דיברנו על שלושה נתיבים, דיברנו על הנתיב של שוק ההון, דיברנו על הנתיב של הנדלן, ודיברנו על הנתיב של הקמת עסק, עוד פעם, עם דגש למוצרים דיגיטליים כמו אפליקציות, קורסים אינטרנטיים, דברים שמבוססים על אפילייטס ומהסוג הזה. עכשיו, הבטחתי לכם שאני אתן לכם את הדעה שלי. תראו, אמרתי בהתחלה, יש הרבה דרכים להגיע לפסגה. אני חושב שהדרך הנכונה, או אולי דרך המלך, היא סוג של שילוב, ואני אסביר. אני כן הייתי נוגע בשוק ההון, בהתחלת הדרך, אגב, זה גם מה שעשיתי כמובן, אבל בסכומים לא בהכרח גדולים. חשוב לי מאוד שאנשים יסגלו לעצמם את ההרגל. וגם אם שמים $100 כל חודש, או כל אחד יודע מה, כעבור זמן מסוים גם זה מצטבר, וגם אם מסתכלים לא על הכסף, מסתכלים על האחוזים, פתאום מבינים את זה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל יש את הקטע שאתה מבין, שאתה פתאום רואה את בשורה התחתונה, שמדובר פה בעשרות אחוזים לאורך זמן בגדילה, ואז המוח עושה לבד את החשבון, הוא אומר, וואו, חבל שיש פה רק $2,000, כי $2,000 כבר נהיו $3,000. אז מה היה אם זה היה סכומים הרבה יותר גדולים? וזה נותן לכם את המוטיבציה להשקיע יותר באפיק ולהבין את העוצמה שלו. האפיק בעיניי הכי טוב, אתם יכולים לנחש את זה, זה המרכזי, זה הנדלן, מהסיבות שדיברנו עליהם, מכל התכונות שאמרנו, שיש פה עלייה של שווי בעיניי מהירה יותר משוק ההון, יש פה אלמנט של מינוף שהוא מאוד חשוב בעיניי, ולכן אני הייתי בוחר לצד התחלה או נגיעה בעולם שוק ההון, כן לשים את מרכז יהבנו על עולם הנדלן, כי זה באמת יש מחסור בדירות, ואפשר לדבר כל הזמן בועה וכל כך הרבה דברים, והמחירים עולים ויקרים, אבל תמיד כמה שנים אחרי זה, אנשים יגידו גבוה, לא גבוה, מצטער שלא קניתי יותר באותה תקופה שהמחירים היו גבוהים, ויכול להיות שבאותה תקופה המחירים היו באמת מאוד גבוהים. אז הנדלן בעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להיות בו, ולא הייתי מזניח את הנתיב השלישי. אמרתי לכם, בעיניי הקמה של עסק בכלל, ובפרט עסק שנוגע בדברים של מוצרים דיגיטליים, הוא הזדמנות, הוא מאלץ אותנו להתפתח ולגדול, וזה משהו שלא הייתי מקל בו ראש, זה משהו שחייב להיות ככה ברקע. אז גם שוק ההון קצת, בכל מקרה בהתחלה, אחר כך תגבירו, גם אגב, ככל שאתה, אני כל הזמן מדבר על להגדיל הכנסות, ככל שתגדילו עוד ועוד הכנסות, זה אומר שתוכלו להכניס יותר כסף לכל אחד מהאפיקים האלה, וזה משהו שהוא מבורך, והשילוב הזה הוא באמת יעשה את העניין. עכשיו בהקשר של נדלן, יש למטה קישור, אני לא יודע מתי אתם נפגשים עם הסרטון הזה, אבל אם אתם נפגשים איתו מיד כשהוא יוצא, זה אומר שאתם ממש ערב הפתיחה של התוכנית ההכשרה למשקיעי נדלן של יובל שוורצמן ושלי, אנחנו קוראים לזה 100 ימים של נדלן, יש לכם קישור למטה להגיש מועמדות, אם תעשו את זה ממש עכשיו, אם צפיתם בסרטון מיד כשהוא עלה, יש לכם הזדמנות כבר להיות במחזור השני. אם לא, או אתם מתקלים בזה בתקופה אחרת, עדיין הקישור למטה, תגישו מועמדות ויפנו אליכם. שם אני יכול להגיד לכם במחזור הראשון שהיה, 60% מהאנשים תוך 100 ימים רכשו נכס נדלני. לי לקח זמן לקלוט את זה. זאת אומרת, ידענו שזה יקרה, אבל לא ציפינו שזה יהיה ככה, ובמהירות ובעוצמה שזה קרה, אנשים עברו שם טרנספורמציה בחשיבה שלהם. רוב האנשים שהעידו שם, הם העידו שזה בכלל היה הרבה יותר מנדלן. זה בכלל היה מה שהם הפכו להיות, וזה בדיוק העניין. זה לא הנכסי נדלן שאתם נפגשים איתם בסוף, זה זה שהפכתם להיות משהו אחר. יש פה דגש מאוד גדול, גם יובל, גם אני, עם פריקים של התפתחות אישית, כי ככל שהשקענו בעצמנו יותר, כך ראינו תוצאות גדולות יותר בכל אחד מתחומי החיים שלנו, בטח ובטח בתחום הפיננסי. אז יש לכם פה הזדמנות למטה, תכניסו את הפרטים שלכם ותנסו, אולי אפילו תצליחו לקפוץ על העגלה של המחזור השני שהיא ממש עכשיו יוצאת לדרך. אלה הנתיבים. רוב האנשים לא יפסעו באף אחד מהנתיבים האלה, כי הם ידעו להדהד לכולם את החסרונות שיש. ואמרתי פה בגילוי לב, יש חסרונות לכל אחד מהנתיבים. אבל החיסרון הנוראי ביותר, זה לבוא ולהדהד את החסרונות ולא להסתכל על היתרונות, להתעלם מהם ופשוט לא לעשות שום דבר. זה הסיכון הגדול, תמיד אני אומר שהסיכון הגדול ביותר זה לא לקחת סיכונים בכלל. אז כן צריך לקחת סיכונים, אם עושים את זה בצורה, אפרופו נדלן, לא פעם אני יכול להעיד, אם עושים את זה תוך כדי קבלת הכשרה מאנשים שעשו את הדברים האלה, אז אתם מצמצמים את הסיכון הרבה יותר, אתם בטח ובטח מקצרים את הדרך, אוקיי? וזה בכל אחד מהאפיקים שנגעתי בהם עכשיו. כלומר, תעשו מה שאנטוני רובינס אומר, תסתכלו, אל תהיו בפחדים ממה שעלול לקרות. תתחילו להתרגש, to get excited, מהתוצאות הטובות שיכולות להיות. תתרגשו מזה שיכול להיות לכם תיק בשוק ההון מאוד גדול שמכניס כסף כל חודש, מזה שיש לכם נכסים נדלניים, מזה שיש לכם עסק שמוכר לקהל הרחב קורסים אינטרנטיים ואנשים כל יום מודיעים לכם מחדש על התכנים האלה. תפסיקו לחשוש ממה עלול לקרות, תתחילו להתרגש ממה שעוד יכול לקרות, ואתם כבר בדרך הנכונה. הסרטון הזה הוא לא היה קצר, אבל היה חשוב לי לעשות אותו ולהעביר לכם את הידע. אם אהבתם אותו, אני באמת יותר משמח ללייק שלכם, לתגובות שלכם. זה סוג של מחיאות כפיים וירטואליות. אני באמת משקיע בסרטונים האלה. לפני כל סרטון, אני יודע את החומר בעצמי, אבל אני מנסה לסכם לי אותו, איך להעביר אותו בצורה כזאת שהוא יהיה ברור לכל אחד, כי אם אני אפסח על רוב האוכלוסייה, כי זה שפה גבוהה כזו או אחרת, לא עשיתי כלום. אני משקיע המון בסרטונים האלה. אז אם אהבתם אותו, אני אשמח ללייק, אני אשמח לתגובה, גם אם זה משהו שאתם בדרך כלל לא עושים, כן, תכתבו איזה שתי מילים אפילו, נהניתי מהסרטון או משהו למטה, זה עוזר המון גם לאלגוריתם וגם לי באופן אישי, ואני גם מבטיח לענות באופן אישי לכל מי שכתב. בנוסף, אני ממליץ לכם להיות מנויים לערוץ שלנו. יש פה סרטונים נפלאים, מעל 530 סרטונים, ותזכרו שאתם חייבים לצפות בסרטון הזה של חופש כלכלי בתשעה צעדים, תשעה צעדים לחופש כלכלי, זה חובה. גם אם צפיתם, תצפו פעם נוספת, תמיד מקבלים משהו בפעמים הנוספות שצופים, ויש עוד הרבה מאוד סרטונים. אז תראו שאתם, תוודאו שאתם מנויים לערוץ שלנו, יש למטה קישור, תראו שלחצתם על הפעמון כדי שתקבלו התראה כל פעם שאנחנו מעלים סרטונים חדשים, אני מעלה תכנים חדשים מדי יום, ואל תתעצלו, תעקבו אחרי באינסטגרם, גיא מנדלסון, אתם תאהבו את מה שקורה שם, תהיו חברים בקבוצת עושר כלכלי, עושר באלף, בפייסבוק, יש שם כמעט 5,000 חברים, נכון למועד צילום סרטון. זה, ותהיו ברשימת התפוצה. יש לנו אלפי אלפי אנשים ברשימת התפוצה. יש למטה קישור להכל. קדימה, תעשו את זה. ועוד פעם, תנסו את ההזדמנות. אני לא יודע כמה נעביר את הקורסים האלה. יש לכם למטה קישור. תראו שאתם נמצאים במחזור שיוצא עכשיו לדרך או במחזורים שכרגע נמצאים. תגישו מועמדות ואנחנו נחזור אליכם.